מהפכה. למעשה, זה ספר היסטוריה שלנו, של עם ישראל. צריך ללמוד הרבה דברים מהפרשה, בפרט מאברהם, אבינו, אבי האומה. זכותו תגן בעדנו ובעד כל עם ישראל. ויאמר אדוני אל אברהם, לכתך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. ואשך לגוי גדול, ואברכך, וגדלה שמך, ויברכך. יש פה הרבה נקודות שצריך לעמוד, האמת שאני לא יודע מאיזה להתחיל, אבל בכל זאת נתחיל. קודם כל יש כאן שאלה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, תשמע בקולי ואתה תקבל, כמו שאומרים, שכר על המעשים שאתה עושה. הרי אם אנחנו פותחים פרקי אבות, בתחילת פרקי אבות, תגנוס איש סוחו, קיבל משמעון הצדיק. מה הוא אמר? אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. ואלה מורה שמיים עליכם. אז איך אתה רואה שאצל אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא מבטיח לו כל מיני הבטחות, הגדלה שמך והברכה, ויהיה לגוי גדול וכו' וכו'. ראיתי, המפרשים התעכבו על זה, אבל יש שאלה יותר חמורה שהראשונים עוד דיברו בה. יש לנו גמרא מפורסמת גם בשלוש מקומות בש"ס. אחד מהם זה בפסחים דף ח'. שם הגמרא אומרת, האומר סנע זה לצדקה על מנת שיהיה בני, הרי זה צדיק גמור. ויקשו המפרשים במקום, התוספות עצמם שואלים את השאלה הזאת. הרי אמר אנטיגנוס יצחו, שהיה גדול התנאים, עוד לפני התנאים הוא היה, הוא אומר שאסור לעשות שום מצווה על מנת לקבל שכר. וידוע, כך גם כתב הזוהר הקדוש, והמקובלים כתבו, שצריך להיזהר האדם מאוד, שבכל מצווה שהוא עושה, יעשה אותה לשם שמיים. ולכן תקנו לנו לומר לשם ייחוד, מה אנחנו אומרים בה לשם ייחוד? לעשות, להטוח ליוצרנו, ולעשות רצון בוראינו. וכשם שהאדם לא ראינו שבא להניח תפילין, אז הוא אומר, אני מניח תפילין, לעילו נשמת פלוני ולרפואת אלמוני. וכן הוא בא להתקין מזוזה. לא שייך להגיד במזוזה לעשות לשם איזה מצווה. כבר הרמב״ם יוצא נגד אלה שהיו כותבים בזמנו על המזוזה כל מיני שמות הקודש לשמירה. והיו עושים שכאילו המזוזה היא לשמירה. ועליו השלום הרב גינת ורדים העריך מזה מאוד וכתב דברים חמורים מאוד על אחד שעשה כך במזוזה, והיה שם אותה כאילו והיה מפרסם לכולם שהמזוזה היא לשמירה. אז הוא כתב עליו דברים קשים, אני לא יכול לחזור על המילים שלו, אבל הוא אמר שהוא יקבל עונש גדול בשמיים, שעושה מהמצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה, שהם גזרה מהשמיים, ואנחנו צריכים לקבל את עול מלכות שמיים ברצון, ולא לעשות לשם איזה נפקמינה. אז, והוא מביא, הרי יש ידוע בירושלמי, מובן שם, שפעם אחת היה המושל, המלך, יותר נכון, של פרס, ארטיבון, היה שמו ארטיבון, והוא שלח לרבנו הקדוש, מרגלית יקרה מאוד. רבנו הקדוש שלח לו חזרה מזוזה על כלב. אז והוא שלח לו, אמר לו, אני שלחתי לך מרגניתה דלת בת אימה. זאת אומרת, מרגלית יקרה שאין כמוה בעולם. ואתה שולח לי, חס ושלום, הוא התבטא, איזה כלב שכתוב עליו כמה שורות. אז הוא ענה לו רבנו הקדוש, אתה שלחת לי מתנה שאני צריך להעמיד כעת שומרים ומאבטחים לשמור עליה. אבל אני שלחתי לך מתנה שאתה תשכב במיטה ותישן והיא תשמור עליך. שכן כך היא מצוות מזוזה. אדם ישן בביתו והמזוזה שומרת עליו על הפתח. אז הקדוש ברוך הוא כביכול עומד ליד המזוזה ושומר את האדם הנמצא שם. ואגב, פה המקום להעיר על מנהג מאוד לא טוב שלמדו אותם מאנשי אירופה, שיש הרבה בעיקר בציבור החרדי, זה מצוי הרבה בחדר המדרגות, אתה עולה במדרגות, ואתה רואה שם הרים של אשפה, בעיקר לפני פסח, והוא הדין גם לפני יום שבת, הרים של אשפה בדיוק מונחים איפה? ליד המזוזה. וזה אבון חמור מאוד, מובא בזוהר הקדוש פרשת ויתחנן, על פסוק, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, אומר הזוהר הקדוש, שאסור לשפוך לאשדי מיה, כמו שנקים את הבית, אז מורידים את המים המתודפים, מורידים אותם מחוצה ושופכים אותם ליד המזוזה. אומר מי שעושה כן, אז חס ושלום יכול להינזק. למה? אומר רבי שמעון, רעיון מאוד מעניין. אנחנו, הפשט, אנחנו מבינים שהמזוזה שומרת את איש הבית כשהוא נמצא בתוך הבית. רבי שמעון אומר, לא. המזוזה שומרת יותר כאשר אתה יוצא משם. אתה הולך ברחוב, אז אין לך משהו שישמור עליך, כי אתה לא עוסק בתורה. אדם יצא לעסקים שלו. אז מי שומר עליו בדרך? המזוזה שנמצאת בפתח, יש מלאך שמלווה אותו, והוא שומר עליו שם. כך ראינו גם בזוהר הקדוש כתוב. למה יש אנשים, אשרי ישראל, שהם נוהגים לצאת מהבית עם טלית ותפילין? אומר רבי שמעון בר יוחאי, שמי שעושה כן, נקרא בנו של מלך מלכו של עולם. למה? אומר, הוא זוכה שארבעה מלאכים מלווים אותו עד בית הכנסת. ואומרים, על הבוקר. אומרים, פנו אתר לבן המלך שעובר. למה ארבעה? אומר רבי שמעון, אחד כנגד הציצית, אחד כנגד התפילין של ראש, אחד כנגד תפילין של יד, ועוד אחד כנגד המזוזה. אז אלה ארבעה מלאכים שמלווים אותו עד באו לבית הכנסת. אז יש בזה עניין גדול. לכן אומר רבי שמעון בר יוחאי שיזהר לא לשפוך כל מיני חפצים שלא משתמש בהם בכניסה לבית, בפרט ליד המזוזה, כי אז בורח המלאך שנמצא שם, מסתלק משם. ממילא הבית נמצא בלי שמירה. אז לכאורה יש כאן עדיין שאלה. נראה שמזוזה יש בה צורך שהאדם על ידי זה נשמר. בכל אופן, נזכיר את דברי הרמ"ק, רבנו משה קורטבירו, הוא כותב, למה המזוזה נמצאת לכאורה כשאתה יוצא מצד שמאלך? אני נכנס, היא תמיד בימין הנכנס, בסדר. אבל אם אתה אומר, הרי סברת רבי שמעון, שהמזוזה שומרת את האדם כשהוא יוצא, אז כשהוא יוצא, למה זה בצד שמאל? צריך להיות לכאורה בצד ימין. אומר הרמ"ק, חידוש מעניין מאוד. אומר, תדע שהבית שיש בו מזוזה, השטן אין לו רשות להיכנס שם. מה עושה הרשע הזה? הוא יושב ליד הפתח. אז הוא יושב ליד הפתח, איפה המקום שלו? בצד שמאל. כתוב, יפול מצדך 1,000 ובבא ממינך. צידך זה שמאל. שמה עומד השטן. לכן הקדוש ברוך הוא ציווה שנשים את המזוזה בימין הנכנס, ממילא היא נמצאת מצד שמאל, ששם הוא צריך להיות המזיק, ואז כשהוא רואה את המזוזה הוא בורח, הוא עומד בצד השני. אבל כאשר שופכים שם, חס ושלום, מניחים שם מיני פסולת וכדומה, אז המלאך של המזוזה בורח, הולך משם. כי קווי האחרון זה מבזים את המזוזה. אז נמצא הבית בלי שמירה. אז האדם בלי שמירה לא בבית ולא ברחוב. עכשיו חזרה השאלה אם ככה, קינת ורדים מקשה. איך רבנו הקדוש שולח לארטיבון מזוזה ואומר לו שהמזוזה שומרת עליו. וכי המצוות ניתנו לשמירה. הוא מביא גם את הקושייה הזאת שאמרנו עד אברהם אבינו. לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך, ועשך לגוי גדול, וגדלה שמך, ויהיה ברכה. מה הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא? תשמע בקולי, אני אעשה אותך גדול, אני אעשה מה? לא לשם שמיים? הרי אמר עליו השלום אנטיגנוס, מה הוא אומר? שתיזהר לעשות מצוות, אל תהי כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים, קצת אוויר, 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 אין אוויר, נגמר האוויר, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. תמיד תזכרו מה כתב רבנו יונה, למה אסור להתפלל בבית שאין בו חלונות? אומר רבנו יונה, לא בגלל האור, אלא בגלל הכוונה. שכאשר יש אוויר, אומר אוויר צח, אז האדם דעתו צלולה, והוא יכול להתיישב ולכוון בתפילה. אבל כאשר המקום אין חלונות ואין אוויר, הוא לא יכול לכוון. צריך להשתדל. כן, אז זה לחילה. זה אגב, הרווחנו זכותכם עוד איזה חידוש. קיצור, אז אם כן חזרה השאלה, ארגינת ורדים מתרץ שלא הכוונה שהמזוזה שומרת, חס ושלום, המזוזה ודאי זה גזירת מלך ואנחנו עושים את רצון השם, אבל הכוונה, התורה הקדושה שאדם עוסק בה והוא מקיים את מצוותיה, אז התורה מגנה עליו, אז זה הכוונה. אותו הדבר יש לנו לגבי במסכת סנהדרין, הלוחש על המכה. אז הוא אומר, אז הקשו המפרשים, אם כן, איך אנחנו מברכים את הילדים, בעיקר בליל שבת, בברכת כהנים? הרי זה בכלל הלוחש על המכה. אומר, הכוונה, אין הכוונה שהפסוקים האלה הם שמברכים אותך, אלא אני מתכוון שהזכות התורה הקדושה, שצוותה אותנו לברך את עמו ישראל, היא תעמוד לילד הזה גם, תברך אותו, ויתברך ויהיה גדול בתורה בירת השם תאורה. אז אם כן, בזה העניין פחות או יותר זה. אבל יש עוד הרבה תירוצים. יש גם המהר"ל כתב על זה ועוד. מי לא, כל גדולי הפוסקים דנו בשאלה הזאת. אבל המסקנה של פחות או יותר רוב הפוסקים, שזה יש לך תחילה ויש בדיעבד. זאת אומרת, לך התחילה לא יעשה לשם שום מטרה, אלא הכל נטו לשם שמיים. אבל מה, לא כל אדם יכול להגיע למדרגה כזאת, אבל בתחילת הדרך, תגיד לו, כמו שכתב הרמב״ם בהלכות תשובה, שתחילת הדרך אתה אומר לילדים ולבעלי תשובה וגם לנשים, אתה מבטיח להם כל מיני הבטחות טובות, ואומר להם שכדאי לך, יהיה לך כך ויהיה לך כך, אבל אחרי שיגדל ויכנס התורה בתוך מאב, אז יזכה לזה. ויש בזוהר מעשה כזה. הזוהר מביא על רבי אבא, תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי, שהייתה לו ישיבה. ויום אחד הגיע איזה בחור לישיבה, אז מכאן רואים לא היה לא הרשמה ולא מכסות, כמה תלמידים מקבלים. בא בחור, אומר, אני רוצה ללמוד תורה ובוכה. מה אתה בוכה? אומר, אני לא למדתי תורה, אני רוצה ללמוד תורה. מה לא בבקשה? שב תלמד תורה. ישב כל היום ולמד תורה, היה לו המשיג, לא חברותה, למד עד הלילה. בלילה התחיל לבכות את הבחור הזה. אמר לו, אבי אבא, מה קרה? מה היום? יום הבכי? מה אתה בוכה? אמר לו, אמרו לי, על התורה, אורך ימים במינה, בשמאלה או שבכבוד. אני חיכיתי שמישהו יבוא, יביא לי כסף, יביא לי איזה משהו. אז לא קיבלתי כלום, היום למדתי כל היום, ולא לא ראיתי לא עושר ולא כבוד ולא כלום. סתכל עליו רבי אבא ורגז עליו, איך הוא אומר כך? אומר הזוהר הקדוש, יצאה בת קול ואמרה לרבי אבא, במטותה מנחלה תנשך, דגברה רבה להווה. בבקשה ממך תעניש אותו, זה יהיה תלמיד חכם גדול. אז רבי אבא שתק, והנה לא עברה דקה, אחת הגיע יהודי אחת, גם הוא בוכה. אומר, מה קרה היום? כולם הבכיינים באו. מה אתה רוצה? אומר, אני לא זכיתי ללמוד תורה, אבל אני רוצה שאיזה מישהו ילמד תורה ואני אשלם לו. אמר לו, בסדר, מה יש לך לשלם? אמר, יש לי כלי פז, יפה מאוד, זהב יקר, אני אתן אותו לאותו שילמד. אמר לו, הנה, מהיצרן לצרכן, בוא הנה הצרכן, תבוא לכאן, הנה הוא נותן לך את הכלי הזה, תיקח אותו. ולקח את הכלי, כלי יפה, זהב, יקר מאוד, אין כמוהו בכל הארץ. בקיצור, לקח את הכלי וישב ללמוד. ואז עמד חודש, חודשיים, כמה חודשים. אומר הזוהר הקדוש ליומין, אל חמידו דאורייתא במאוהי. נכנסה אהבת התורה בתוך המעיים שלו. כדכתיב בתורתך בתוך מעיי. ואז בא לרבי אבא והתחיל לבכות, אמר לו, מה? אמר לו, אני לא רוצה את הכסף הזה. אני לומד תורה כאילו לא לשם שמיים, בשביל הכלי. תיקח אותו. אז קרא לבעל הכלי, נתן לו את הכלי בחזרה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, והיינו רבי יוסי בן פזי. האמת יש לנו גם ברייתות עוד רבי יהודה בן פזי ועוד כמה בן פזי. כנראה זו אותה משפחה, אבל הוא הראשון היה רבי יוסי בן פזי, שהוא כך עשה. אז למדנו מכאן שאדם צריך ללמוד תורה לשם שמיים. אלא מה? בתהילה אין דבר. גם אם מתקרב לא לשם שמיים, איך כתב הגמרא אומרת? תוך שלא נשמע, בא נשמע. כמו שכתב הרמב״ם. אז אם כן, זה אחד התירוצים. הרב חידה כותב דבר חידוש פלא, ראיתי שהוא כתב. כותב שעיקר הצדקה, יש שתרצו מהפוסקים, שבצדקה מותר. צדקה מותר לתת גם בשביל זה. לכן הוא אומר, סלע זה לצדקה, המנת שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור. כן, למה? כי בצדקה ראינו במלאכי כתוב, ובחנוני נא בזאת, אם לא אבטח לכם את ערובות השמיים. אז הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, חנוני נא בזאת. כיוון שכך, בצדקה מותר. ולמה בצדקה מותר? אז כתב, ראיתי, אם אני לא טועה איזה הפנים מהירות, כותב שכיוון שסוף סוף, העני קיבל את שלו. המצווה היא שאני אתן לעני כסף, שיהיה לו במה להתקיים. אז אני קיבל, אז קיימת את המצווה. מה נפקה מינה, אם כן התכוונת או לא התכוונת, ומה התכוונת? אז קיימת. הרב חידה, יש לו עוד ציצים ופרחים. אז הוא כותב, שאת עיקר המצווה שחשבת לתת, למשל אדם החליט שהוא נותן לאותה מטרה 100 שקל, אז את 100 שקל תיתן לשם שמיים ולא לשם שום מטרה. אחר כך אתה רוצה להוסיף על מה שאתה נתת, התוספת אתה יכול לעשות שיהיה בשביל או עילוי נשמה או לרפואה וכדומה. ככה מחלק הרב חידה. אז בזה התיישב הדבר, אז האומר סלע הזה לצדקה, יוצא שמדובר בתוספת, ולא בעיקר הצדקה. אז עכשיו יוצא גם עם אברהם אבינו עליו השלום. אברהם אבינו עליו השלום, מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, שכל מה שאתה תקבל, זה לא בשבילו, הרי זה לא היה לו, אלא לזרעו אחריו, הרי הוא אבי האומה. ואנחנו מאיפה למדנו את כל האמונה בשם? מאברהם אבינו, הוא ראשון המאמינים, שכך הוא אומר, ואמין בהשם, מחשביה לא צדקה. זאת אומרת, אברהם אבינו האמין בקדוש ברוך הוא, והוא הראשון שהכיר את בוראו. הרי כמו שכתוב במדרש, שהיה בן שלוש שנים. מה בן שלוש שנים היה? המעשה הזה סתום וחתום. למה בן שלוש ידע? ולמה לא לפני ולא אחרי? אלא בילקוט כתוב, העניין מפרש שם יותר. מובן שם בילקוט, שביום שנולד אברהם אבינו, ראה נמרוד הרשע, יימח שמו, ראה ארבעה כוכבים יוצאים מארבעה רוחות השמיים. והנה בא כוכב אחד ממזרח קטן ובלע את כל ארבעת הכוכבים האלה. אז הוא מיד הסתכל בהסתגנות שלו וראה שזה מטרח. אז הוא שואל, האם טרח נולד לו משהו? אמרו לו, כן, נולד לו תינוק. מי זה היה? אברהם אבינו. מיד אמר, ציווה שיביאו אותו והוא יהרוג אותו. אז הביאו לו איזה תינוק אחר של בן השפחה והוריד את ראשו. מה עשתה אמו של אברהם אבינו, אתה צודקת, לקחה אותו והלכה התחבאה איתו במערה שלוש שנים. והיו מספקים לה אוכל שם, היה לה מישהו שהיה מביא אוכל בסתר, והיא ישבה איתו, גידלה אותו שם והייתה מלמדת אותו תורה. כשהגיעה לגיל שלוש, אמרה לו אברהם, אני צריכה ללכת לעיר. אמרה, מה זה עיר? אמרה לו, תראה, אתה נולדת מאבא ומשפחה וכך, סיפרה לו מה שסיפרה, מה שילד יכול להבין, ואמרה לו, אני הולכת, אל תצא החוצה, שלא יראו אותך ושאף אחד לא יתעסק איתך. בסדר, אמר לה, כן. אז היא הלכה, היא הלכה, הוא ראה כך, ילד פיקח, יצא החוצה להסתכל, ואז ראה את השמש, וזה המעשה שמובא. שראה את השמש וחשב שהשמש חס ושלום זה האלוה, התחיל להשתחוות לשמש ולהתפלל עליה, לדבר איתה, כי הוא ראה עולם כזה יפה, איזה הרים וגבעות ואדמה ושמיים וכוכבים, מערכת, אמר בטח יש פה איזה מישהו שליט, מי זה? כנראה השמש, אבל בערב ראה שהשמש שקע והירח זרה, אמרה כנראה הירח כעת היא השליטה ולא השמש. תחיל להתפלל לירח. מחורת ראה שהשמש עוד פעם יצאה. אז הבין שהוא טעה שהעיקר זה יש אלוה למעלה. מיד עמד והתחיל להתפלל ולצעוק לקדוש ברוך הוא. תאר לך, ילד בן שלוש, מי זה אברהם אבינו? ילד בן שלוש עומד וצועק ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, תתגלה אליי, תדבר איתי, תספר לי מה הולך כאן, מי זה העולם הזה? אני הייתי במערה של שלוש שנים. והתחיל, ואז הקדוש ברוך הוא נגלה אליו ודיבר איתו מה שדיבר איתו. חזרה אחר כך אמא שלו, ראתה אותו בחוץ. מה אתה עושה פה? אמרתי לך, אל תצא. אמר לה, לא, אמא, את לא יודעת מה קרה. אני ראיתי את הקדוש ברוך הוא נגלה אליי והתחיל לספר לה את כל מה שהיה וכך היה, אחר כך הלך והוא אחר כך יצא נגד נמרוד, נמרוד התגלה שאברהם אבינו בחיים, רצה להרוג אותו, הוא עמד וצעק, הוא אמר את הפסוק ועד עתה היום, מה זה היום? השמש, ועד עתה היום והשבותה אל לבביך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. ותפס את כיסאו של נמרוד וזעזע אותו. ואז נמרוד ציווה שישליחו אותו לכבשן האש והקדוש ברוך הוא בא והציל אותו. כמו שכתוב בגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, אני יחיד בעולמי, והוא יחיד בעולמו, נאה ליחיד להציל את היחיד. אז מכאן ראינו מה היה עם אברהם אבינו, ועושה הסתלקה הקושיה. מה שאמר לו כל ההבטחות שהבטיח לו, זה לא בשבילו, אלא בשביל זרוע אחריו, לנו, אנחנו בניו. אבל צריך לעבוד את השם לשם שמיים, ולא על מנת לקבל פרס. עכשיו השאלה השנייה, למה אמר לו מארצך, ממולדך ומבית אביך? כל המפרשים עמדו על זה. הרי דרך העולם, כשאדם עוזב את הארץ, אדם עוזב את ביתו, ועובר למדינה אחרת, קודם כל הוא עוזב את הבית, את בית אביו. אחר כך הוא עוזב את העיר, זה המולדת. ואחר כך הוא עוזב את הארץ. ולמה פה אמר הפוך? אז יש כמה תירוצים. התירוץ הפשטי, הצליחה, זה עניינים שטבעים שאדם קונה מהארץ. זאת אומרת, הוא רואה שככה מנהג בני המדינה, כמו שכתב הרמב״ם, דרך העולם, שאדם נמשך אחר בני מדינתו. זאת אומרת, איך מתנהגים, ככה הוא מתנהג. אז קודם כל אמר לו, מכל הדברים הארציים, תתנתק. וזה יותר קל, בתחילה להתנתק. אחר כך, יותר קשה, זה ענייני המולדת, המשפחה המורחבת, וגם העיר שהוא גר בה, וכל מה שנוהגים לאכול והתבשילים וכדומה. אז גם כן אמר לו כעת מולדתך. ואחר כך הוא קונה איזה קניינים מצד ההורים שנותנים בו מה שנותנים בו, ואז אמר לו מבית אביך. צוהר הקדוש מפרש פירוש אחר. רבי שמעון בר יוחאי אומר, שיש לאדם ידוע שלוש מדרגות ברוחניות. יש לו נפש, ויש לו רוח, ויש לו נשמה. הנפש זה דברים טבעיים. זה ארצי. זה יותר גשמי ומחוברת עם הגוף. כי אדם הוא הנפש, כך אומר הפסוק. אז זה בחינת אדם שיש בו. אחר כך יש את הרוח, זה יותר דברים יותר רוחניים. זאת אומרת, גם יש למשל לגוי, להבדיל, לגוי יש לו נפש במדרגה שלהם, נפש בהמית, לא נפש שכלית. וגם יש, יכול להיות גוי שיהיה מלומד טוב, כמו רופא גדול או מדען גדול, ויהיה לו גם רוח. אבל גם כן מצד הבהמי, עניינים גשמיים ארציים. אבל נשמה, אין נשמה רק ליהודי, כי הנשמה היא נקראת חלק אלוה ממעל. אז היא חצובה מתחת כיסא הכבוד, והוא זוכה אליה אחרי שלומד תורה. והעניין הוא שכל מצווה שאדם עושה, צריך לעשות אותה במעשה, ויעשה אותה בדיבור וגם במחשבה. אז מעשה זה עצם עשיית המצווה, לפי כל ההלכות והכללים. קיים מצווה, זה מארצך, נפש. אחר כך הוא מקיים את המצווה גם בדיבור, איך? כגון שהוא מברך על תלית, מברך על התפילין, או אומר הרי בא לקיים מצוות זו וזו. לכן תקנו לומר לשם ייחוד. הזוהר הקדוש מקפיד בזה מאוד, שיאמר לשם ייחוד ויזכיר את הפסוק. למשל, הוא בא ליטול לולב שנאמר, ולקחתם לכם ביום הראשון. לכן בא לשבת בסוכה, אומר, כתוב, בסוכות תשבו שבעת ימים. זה דיבור, שזה רוח. ולכן כשאדם מדבר, יוצא מפיו הבל, שזה הרוח. אחר כך יש את המחשבה, שהיא מחשבה לשם שמיים, ומכוון לשם מצווה, זהו, זוכה לנשמה שהמשכן שלה במוח. זה מדרגה הרבה יותר גבוהה. אומר על זה, אמר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, זאת אומרת, תטהר את הנפש שלך, תתחיל לאכול דברים יותר שמותרים ויותר... ומעשה הוא מדבר איתנו, עם כל אחד מאיתנו. אברהם אבינו היה, ודאי היה שלם בכל. אבל הקדוש הוא מצווה אותו, מצווה גם אותה, מצווה אותנו דרכו, דרך אברהם אבינו. אז מארצך שאדם יהיה שלם בכל העניינים הארציים, גם בתוואים שלו, באכילה, בשינה, בדיבור, בכל הדברים, העניינים הגשמיים. זה מארצך. אחר כך ממולדתך, זה בעניין הרוח. מה זה רוח? זה כל מיני מחשבות של ענייני העולם הזה, כענייני העולם הזה. וכן, שישמור את הדיבור, שהדיבור יהיה טהור וקדוש. כמה צריך להיזהר, הדיבור כל כך חשוב. ראיתי שהכל בו כותב, ומעשה עוד כמה מהראשונים כתבו, שלמה אנחנו יש מצווה להתפלל על המתים. מאיפה למדנו? הגמרא אומרת בירושלמי על הפסוק, כפר לעמך ישראל אשר פדית, ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל. והגמרא שואלת, למה הלשון כפול? כפר לעמך ישראל אשר פדית. אז הגמרא שם מחלקת, הירושלמי, כפר לעמך ישראל, אלו החיים, אשר פדית, אלו המתים. מלמד שהמתים צריכים כפרה. ולכן מקרא למד הרוקח כותב, שביום כיפור נוהגים לתת צדקה לאלו נשמת המתים. לכן מזכירים את המתים גם. אשכנזים נוהגים גם בסוף שביעי של פסח, וכן בשמיני עצרת, שם כמה וגם בחג השבועות, מזכירים גם את המתים. אבל העיקר, ראינו שהעיקר זה יום הכיפורים. אז כפר לעמך ישראל אשר פדית, מה זה אשר פדית? עד יוצאי מצרים. דיברנו על זה פעם, שכשאדם עושה מצווה, הוא מזכה גם את הוריו ואת אבי אביו עד הראשון שיצא ממצרים. כל השושלת שלו, כולם נהנים מהתורה שהוא לומד, ומהמצוות שהוא מקיים. ולכן יש עניין, אומר הקולבו ומעשה זה גם הרוקח, הרוקח בסימן רשיות זין, בהלכות יום הכיפורים, שם הוא כותב, זכותו תגן עלינו, כותב שביום כיפור יש עניין במיוחד להתפלל על המתים. למה? מה העניין דווקא ביום כיפור? זה אומר, כיוון שא', מתים צריכים כפרה. אז גם המתים שנפטרו לפני אלפי שנים, גם הם צריכים כפרה. אז היום, ולכן נקרא יום הכיפורים, לשון רבים. לא אמר יום כיפור. הפסוק, כמה פעמים חוזר, כי יום כיפורים הוא, וכדומה. אז אומר שזה טעם אחד, אבל יש עוד טעם. הוא אומר עוד טעם, שתמיד אם אדם עושה איתך טובה, אתה מחזיר לו בחזרה, או אדם מברך אותך, אתה צריך לענות לו וכן למור. יש כאלה אומרים וכן למר, לא יודע למה עשו אותו מר, מתוק. קיצור, אז אומר, צריך להשיב לו. אומר הרוקח, שביום כיפור המתים, נשמות המתים, עומדים מתחת כיסא הכבוד ומבקשים רחמים עלינו. כי הם באים לדעת מה נגזר אותה שנה. הוא כותב דבר מאוד מעניין, הוא כותב שם שיש להם כמין מחילה, מנהרה, מתחת כיסא הכבוד, והם עוברים דרך שם ועומדים מול הקדוש ברוך הוא ומבקשים רחמים עלינו. זה אומר, כיוון שהמתים מתפללים עלינו, דין הוא שגם אנחנו נתפלל עליהם. ולכן מזכירים את המתים ביום הכיפורים, מתפללים עליהם. אז זה העניין, כפר לעמך ישראל אשר פדית. לכן, אשר פדית אלו המתים עד יוצאי מצרים, שהם יצאו ממצרים, ויפדך מבית עבדים. מאיפה? מארץ מצרים, מיד פרעו, מלך מצרים. זאת אומרת, זה אותו עניין. אם כן, עכשיו נחזור לענייננו. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. ומה זה לך לך? קיימא לן שכמו בשלח לך, מה אמר לו? לטובתך ולנעתך. לך לך, לטובתך, אתה אברהם, וכל אחד מאיתנו נקרא בחינת אברהם, מארצך ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. מה זה הארץ אשר אראך? זה העולם הבא, שאז אדם יושבים שם, הצדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזור שכינה ושים חלקנו עמהם. אז אם כן, זה הסוד של לך לך, מארצך, ממולדתך ומבית אביך, שאדם ילך בדרך השם וילך ויעלה ולא יעמוד. כי ידוע שההבדל בינינו לבין המלאכים, המלאך אין לו לא שכר ולא עונש. הגמרא כך אומרת, אין לו לא עולם הזה ולא עולם הבא. אין לו לא יצר הטוב ולא יצר הרע. אין אצלו לא יום ולא לילה, לא חושך ולא אור. לא, יש להם, כל מלאך כמובן יש לו תפקיד שלו, אבל אין אצלו שינויים. הוא סטטי, הוא דבר עומד קיים, ולכן אמר ליהושע כהן גדול, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. זה העומדים, מלאך נקרא עומד, אז אין לו לא שכר ולא עונש. אבל בשר ודם אנחנו נקראים הולכים, כי הולך האדם אל בית עולמו. האדם נקרא הולך, הוא הולך, אז או שהוא הולך קדימה, ויש חסר שלום, הולך אחורה, מדרדר אחורה. לכן צריך לדעת, האדם לאיזה כיוון הוא הולך ולאן הוא הולך. לכן אמר, ולאן אתה הולך? אז ממילא על ידי שהאדם חושב שהוא כל הזמן הולך והוא מתקדם ועולה בעוד מעלות. אז הוא עולה למעלה, עולה יותר למעלה, ולכן אמר, לך לך. לך לך, הכוונה תמיד תתנענע, אל תישאר באותה מדרגה. כמו שכתוב בעלי המוסר, כולם כותבים, שאיך אדם יבחן את עצמו, כל לילה צריך לעשות, הרי כתוב בזוהר, וגם כל חכמי המוסר כתבו, שיהיה מראה דחושבנה, שבכל לילה יושב יעשה חשבון. מה החשבון? איפה הייתי אתמול ואיפה אני היום? זאת אומרת, אני אסור לי להישאר באותה נקודה בה הייתי אתמול. הוא צריך לעלות יותר, תמיד להתקדם עוד צעד, עוד צעד קדימה. לב חכם לימינו, אבל לב כסי לשמאלו הולך אחורה. אז צריך להתקדם. לכן הוא אומר לו, לך לך מארצך ומולדתך. שתמיד האדם ישתדל לעלות עוד מעלה ועוד מעלה, ולא להיות באותה מדרגה שהוא נמצא בה. ספר לנו פעם אחת, רבנו עזרא עטיה, זכותו תגן עלינו, שאנחנו, כל התורה שיש לספרדים היום, זה בזכותו. הוא היה המורה הגדול שלימד את כל גדולי ישראל, כל החכמים שהיו עליהם השלום, שלמדנו אצלם תורה, וגם אנחנו זכינו לראות אותו ולקבל ממנו מה שלקבל. אז הוא סיפר שהוא עלה מחלב בטור בח, ילד יתום, ממש ילד, בגיל סביבות בר מצווה. הוא עלה בטור יתום לכאן. אז הוא סיפר שהוא היה עוד בחלב, בכותב, זה מה שנקרא היום חיידר. חיידר עם שני יהודים יש, לא יהוד אחד. כן. כנראה יש יצר הטוב ויצר הרע. כן. אז הבעיה בחיידר היה שם, היה לו חבר, היה חריף מאוד, אבל מסכן, שובה, היום אומרים, יש לו בעיות קשב וריכוז. יש כל מיני שמות היום, כל מיני. קיצור, בחור, הילד הזה היה מפריע, והרב כעס עליו. פעם אחרי פעם, יום אחרי יום, כי הוא היה משתעמם, וכנראה לא היה לו תשומת לב, וטיפול נכון לא היה, אז הפריע. סוף הרב גרש אותו, צעק עליו ואמר לו, אתה לא תבוא מחר לכאן. נתן לו מכות גם, גרש אותו. זה היה אז העשייר, המקל. טוב, זה יצא, נשבר. הלך לבית, אבא שלו שאל אותו, מה קרה? הרב יקר אותך, הרב זה, ניתן לו גם מובקות. ראה שאין דרך, לא מהבית ולא מכלום, נשאר בבית הכנסת. בלילה פללו ערבית, אמנם בית הכנסת הוא נועל אותו, פותח בחצות. אז הוא התחבא תחת הספסל, החבר הזה, ובא השמש, סגר את בית הכנסת, והוא נשאר שם לבד. עמד אותו ילד, כך סיפר לנו בעזרה, אומר, תראו מה זה, ילד, אומר, אני ראיתי אותו איך התהפך בלילה אחת, משחור ללבן. עמד יד ארון הקודש והתחיל להוריד דמעות כמו מים, ולדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו, אני, אתה יצרת אותי, אתה תת הנשמה בקרבי, ואני כך ואני כך, הוא סובל, מה יהיה איתי? ואני רוצה ללמוד תורה, ואני לא יכול, אין לי כוח. יש לו יצר הרע, ויש לו הפרעות, והתחיל לדבר עם השם יתברך. קיצור, תפס יוזמה, והחליט לא להמשיך באותה דרך. עמד, עמד ובכה, בכה, בכה, עד שקלו כוחותיו, משך שעתיים. אחרי זה נצנס במוחו רעיון. מה זה, בשמיים הכניסו לו את הרעיון הזה. לקח את הגמרא, וישב על הספסל. אז זה היה ספסלים עם קריות, מי שזוכר פעם, כך היה לפני 50-60 שנה, פה בתי הכנסת, היה קריות מכל הצדדים, והקרית קוראים לה בערבית מחדה. אז הוא שם את הקרית מולו, כך קרית אחת הוא נשען עליה, קרית שנייה שם מולו, שם עליה את הגמרא. ואמר מחדה, זה הקרית, את החברותה שלי. עכשיו אני אלמד את הגמרא ואני אסביר לך את הגמרא. אז הוא לקח את הגמרא שמחר צריכים ללמוד, צריכים להכין אותה, והתחיל ללמוד אותה, התחיל להסביר. והנה נפתח המוח שלו. נהיה כמעיין המתגבר, והתחיל לדבר עם הקרית, והוא מסביר לקרית את הגמרא, כמו המורה. אז ולמד רש"י, ואחרי זה גם תוספות. יותר לא למדו, אבל זה מה שהיה בכוחו, זה המקסימום שלו. אבל חזר על זה, על כל העמוד כולו, חזר פעם נוספת, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שזה היה משונן אצלו בעל פה. טוב. והנה, הגיע הבוקר, כבר בינתיים אנשים באו לפני חצות, היו באים כבר אחרי חצות לומר כל מיני זמירות וכל אחד עם הלימוד שלו, וככה הוא התפלל איתם תפילת שחרית בלי לישון כל הלילה. והנה, הבוקר בא לקוטה, אמר לו, הרב, מה באת? גירשתי אותך אתמול, מה אתה? אמר הרב, לא, בבקשה. אני איש חדש. הרב ידע, אני לא ישנתי כל הלילה, ואני החלטתי שאני לומד תורה. הרב ינסה אותי רק היום. אמר לו, בסדר, אני מוכן. הכניס אותו. עכשיו כל התלמידים תמהו, אמרו, זה, מה קרה לו היום? השתנה, הפנים שלו אחרות, הכל. אמנם לא ישן כל הלילה, אבל הנה, הוא מצביע, אומר לרב, הרב, אני רוצה היום לקרוא את הגמרא ולהסביר אותה. מה לא אתה? שכל של פטטה. מה אתה, אתה יכול ללמד, ללמוד תורה? מה לא הרב? הרב, בכל זאת. אז זה התחיל לקרוא. הנה, הרב מראה דבר חדש מולו. והוא פלא. הוא אומר, נהיה כמעיין המתגבר, וכל התלמידים עמדו עם פה פעור, משתאים, ולא מאמינים למראה עיניהם. מה קרה פה נס גדול? זה השובב המופרע הגדול שהיה למשל ולשנינה. פתאום נהיה גאון הגאונים באיך מבאר את הגמרא יותר טוב מהרב. והתחיל להסביר, קם הרב ונשק אותו על ראשו, מיד קרא לאביו ואמר לו, תראה, השש הזה ילד, השש הזה גדל, ואומר, מאותו היום הפך להיות גדול בתורה, ואמר, לא אגיד לכם את שמו כדי לא לזה. כבוד אלוהים עושה דבר. אנחנו גם זכינו לראות תמיד חכם אחד בירושלים, בפורת יוסף. אני זוכר, היינו, היה בעל מרץ גדול, והיה לומד תורה, היה שקדן גדול, והיה לומד תורה. עליו השלום, הלך לבית עולמו, היה מזקני החכמים בישיבה. בקיצור, אני אספר לכם איזה סיפור אישי קטן. היה בפורת יוסף היה מנהג כמו הישיבות הירושלמיות. לא היה בין הזמנים כמו שיש היום, ברוך השם. אבל היה סדר, היו עונת חורף ועונת קיץ. סדר חורף היה מסתיים לקראת פסח. השבוע לפני פסח היה כבר חופש. עד שבעה בניסן. היינו לומדים. אבל מה הם עשו? עשו בחוכמה שבשבעה בניסן יהיה מבחן על כל מה שלמדנו כל העונה של החורף. אם זה היה חורף ארוך, שני הדרים, כמו שהיה השנה שעברה, זה היה עוד יותר חומר, יותר מעניין. קיצור, והיו נותנים שבועיים לחזור על הלימוד. שבועיים. שבועיים, מטעם הרבנים המחנכים, המלמדים, היו בחופש כזה, חצי חופש. אז היינו ככה, והיה בקיץ, היה גם כן לקראת ראש השנה, איזה כמה ימים לפני ראש השנה, היו עושים את המבחן. ואז היינו, היה שבועיים לפניכם. עכשיו אלה שהיו בחורים, שהיו תוססים, אז לפני פסח היו הולכים לעשות ברוטל. מה זה רוטל? היו הולכים לטחון קמח במאה שערים. היו צריכים קצת כסף לקראת החג. ואלה שהיו, ובקיץ מה היה? היה שור, איך היה אומר מרן עליו השלום, הם לא שור חמור. היה להם היקב של שור, היה מביא ענבים, זה עונת הבציר, והיו הולכים לעבוד שם בריסוק הענבים. טיבס ביין לבושו, דם ענבים סוטו. בקיצור, אז עכשיו הישיבה הייתה, הבחורים היה, הכמות הייתה מדולדלת, היה ניכר קצת. קיצור, אני הייתי יושב לומד. קיצור, עכשיו מה נעשה? אני אשב שבועיים לחזור על החומר, זה זמן ארוך. הייתי לומד דברים אחרים וכו'. קיצור, שלושה ימים אחרונים, אמרתי, זה אני צריך ללמוד כמו שצריך. מה נעשה? נעבור על כל החומר בשלושה ימים. הייתי, הלכתי, חיפשתי איזה חדר שקט, היה החכם הזה שאמרתי לכם, שקדן גדול היה. היה יושב בחדר לבד, כל הזמן היה לומד דמרה. אז דפקתי לו בדלת, נכנסתי, רמזתי לו, הוא היה קצת מראה לי פנים. אמרתי לו, אני יושב פה, אימד, הבאתי גמרה איתי, ישבתי בצד, אז הוא סכין. סגרתי את הדלת וישבתי ללמוד. עכשיו אני לומד, אני חוזר על הגמרה, היינו לומדים מה זו בבטרה. חזקת הבתים, איזה סוגיות. בקיצור, אני חוזר על הסוגיה, והוא היה לומד שם את מסכת יומא, לא זוכר את זה. והיה חוזר על הגמרא. אולי אני לא אגזים לכם 10 פעמים על אותו עמוד חוזר וחוזר וחוזר וחוזר. עד שאני הייתי נמצא בתוך הסוגיה שלי, כבר ידעתי בעל פה את השורה הבאה. מרוב שהוא שינן את ה... והיה מדגן כל הזמן, באותו ניגון. והוא פלא, וראיתי את השקדנות שלו, שקדנות עצומה מאוד. ואיזה מסירות נפש, איזה התמדה, איזה... וכל הזמן הוא התנענע, ולא שתה, לא מים ולא תה, לא שום דבר. 4 שעות רצופות, יושב. אני קמתי אחר כך ויצאתי, הלכתי לארוחת צהריים, אבל... ראיתי את זה דבר פלא, בשלושה ימים הייתי, ישבתי שם, הראש שלי התמלא לגמרי, עד היום מנגן לי בראש איכשהו לומד את הגמרא, איכשהו, לסופו נהיה גדול בתורה ויראת השם תורה. אז סיפרו לנו, למה הבאתי לכם את המעשה? הרב מנצור בן שמעון היה חבר שלו. הוא סיפר לנו פעם, אתם רואים אותו, תמיד חכם, אומר, תדעו, שעד גיל 24, הוא לא היה לומד, היה ככה, היה רשום בישיבה, היה הולך ובא, הולך ובא, ויום אחד החליט, תפס את עצמו, והחליט לשבת ללמוד. והיה יושב בשקדן עד שנעצר גאון, היה בקיא בכל השס. אבל איך היה חוזר על הלימוד? אני זוכר שבאמצע הלימוד פתאום פתאום היה עוצר, צועק, עוד פעם באת? לך מפה. אז אני נבהמתי לרגע, למי הוא אומר? אני רואה שהוא מדבר עם ה... אז הוא, כנראה היצר הרע מביא לו איזו מחשבה, נהנת הליבוד, והוא היה גוער ביצר הרע. עוד פעם באת? לך מכאן. אמרתי לך כבר כמה פעמים לא לבוא אלא להפריע לי בלימוד. תראו, ככה למדו, ככה מסרו את עצמם מסירות נפש, להתנתק מהעולם לגמרי. זה בחינת לך לך, מארצך, ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. זכה כמה תורה למד, כמה זה, אחר כך נהיה בית דין, נעשה גדול בתורה והיה עושה כזה. אבל עד היום ראיתי איתה, איך היה גוער ביצר הרע. זאת אומרת, היה לו באים לו מחשבות פתאום באמצע הלימוד או הטרדות אחרות. אני זוכר שפעם היה יושב לומד תורה, בישיבה זה לא היה מצוי, כי היה אקסטרני, כולם היו הולכים הביתה. כבר ב9:30 בלילה כולם חוזרים הביתה. והאורות לא היו דולקים, אבל ידענו תמיד שאם היינו עוברים ליד הישיבה, והיה, אתה רואה, ב-11 עד 12 בלילה, קבוע. אתה רואה אור, אתה יודע שהחכם נמצא שם. היינו עולים באולם למעלה, היינו רואים אותו יושב, לומד תורה, ובלי הפסקה, ולא כל היום. ומהבוקר, ב-7 בבוקר, לא יודע, היה מתפלל בנצח אמר תמיד. ואחרי התחילה מיד רץ, אני זוכר שהייתי, עקבתי אחריו פעם, מה הוא יעשה ביום שישי, מה הוא עושה, מה הסדר יום שלו. הייתי רואה אותו, יושב לומד. ב3:00, בימי הקיץ כמובן, היה הולך, עוזב את הישיבה, רץ לבית, בית שלו היה כמה רחובות משם, לוקח את החפצים שלו, את הבגדים, והולך למקווה, חוזר מהמקווה, לא חוזר הביתה, אלא ישר לישיבה, עם בגדי שבת. היה חוזר לישיבה, ויושב לומד עד שמגיע הזמן מנחה, פלא מנחה, ערבית. אחרי זה, אחרי ערבית, עוד פעם הולך לבית לסעודה, חוזר מהסעודה חצי שעה, חוזר עוד פעם, יושב בישיבה עד 12 בלילה. קבוע. קבוע. אז רואים שהשקידה והמסירות נפש משתלמת. ועושה את האדם, בונה אותו. אז יהי רצון, הלוואי שנלמד מהדרכים הללו, בחינת לכלך, מארצך, מולדתך, מבית אביך, ועל ידי זה, השם יעזור לעם ישראל גם, יציל אותנו מידי כל אויב, מידי כל נוגס ומבטל, מיצר הרע, הוא האויב הכי הגדול של כולנו, וישמור צאתנו ובואנו לחיים טובים ושלום, נזכה לגאולה השלמה שתבוא במהרה בימינו, בנחת ולא בצער, במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.